ברוכים הבאים לכולם. אנחנו לקראת סוף הספר החשוב הזה, שנקרא אם הבנים שמחה. אנשים שיושבים כאן בחדר, רובם, אולי לא כולם, אבל רובם כבר היו בלימודים האלה, אז יודעים על מה מדובר. נחזור בשורה אחת, במשפט אחד, על התמצית של הספר הזה, לטובת אולי מישהו שלא יודע, ולטובת הרבבות שצופים בנו. ידעתם שצופים בנו עכשיו רבבות, עשרות אלפי איש מהבית? הלוואי. מה אתה אומר? טוב, עכשיו זה עוד איתו, גם אפליקציה. אוריה, אתה מביא לי את השתייה ואני מתעלם, כאילו זה ירד מהשמיים, מובן מאליו, אז סליחה, תודה רבה שהבאת. בכל אופן, הספר הזה נכתב בשואה, תוך כדי הגטו ומחנה ריכוז, על ידי הרב יששכר שלמה טייכטל, השם יקום דמו, שהיה מגאוני הדור, שגדל בהונגריה, על ידי גדולי, רבותיו היו גדולי תלמידי החתם סופר וגדולי האדמו"רים מסאטמר וממונקאץ', וכל חייו עד שהגיעה מלחמת העולם השנייה וכל האש הנוראה שהשתוללה באירופה ובעוד מקומות, הוא חשב כדעת רבותיו שהיו מתנגדים גדולים לציונות, קנאים מאוד נגד התהליך הזה המופלא של שיבת ציון וגאולת ישראל בדור הזה. אבל הגיעה המלחמה והמציאות תפחה על פניו, ואז מתוך הזיכרון הוא חזר וחוזר על כל התורה שהוא למד. היה לו זיכרון פנומנלי, הוא זכר בזיכרון צילומי כזה דפים שלמים, והוא מצטט דפים שלמים, כשרוב מה שהוא מצטט זה בלי ספרים לפניו, בגלל התנאים הקשים שבו הוא נמצא, והוא מתאר, אני נמצא בלי ספרים. הוא נמצא מתחבא בעליית גג בבית כנסת ובמחנה ריכוז, ואחרי זה מחביא את הדפים של הספר הזה מתחת לאדמה, ובסוף אחרי המלחמה הם מתגלים כשהוא כבר נרצח ממש בימים האחרונים האחרונים, לפני שבנות הברית, מה שנקרא, שזה ארצות הברית ואנגליה, צרפת, רוסיה, משחררות מידי הנאצים את המחנות הריכוז, וברכבת בדרך מתנפל עליו גוי רשע אוקראיני, ורוצח אותו, כי הוא לא נתן לגוי לחטוף את הפיסת לחם הבודדה שקיבלו כל אחד ליום שלם, והוא חטף אותו גוי מיהודי, והאדמור הזה, המבוגר הזה, החלש הזה, לא נתן לאוקראיני, ואז אוקראיני רצח אותו. לא עליכם, לא עלינו, לא באתי לזעזע הקטע, אבל בחוף אלפים צריך גם לזכור את הדברים הנוראים האלה. ואז הוא שינה את כל כיוון מחשבתו, כי הוא אומר, כל המקורות מצביעים על ההפך, מצביעים על זה שזה עת גאולה. ושהגאולה תבוא בדרך הטבע ומסובכת ולא מעל הטבע, ושאי אפשר להמתין מן הצד ולצפות שאחרים עשו לנו את העבודה, ושאחינו החילונים, גם אם הם פרשו מתורה ומצוות בהתנהגות היומיומית שלהם, אבל עצם העובדה שמוסרים נפשם על המצווה שהיא שקולה כאן כל התורה כולה וכוללת כל התורה כולה, שזה מצוות יישוב הארץ, זה כבר סיבה מספקת שנהיה איתם ושתהיה להם סייעתא דשמיא. והרי הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות, הוא עושה חדשות, הוא נורא תהילות, ושצריכים כולנו להתחבר למה שקורה בימים האלה ולהיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בהנעת, הנעה בעין, הנעת תהליך הגאולה. כל זה כאילו הפוך, וזה על רקע פרשת המרגלים שקראנו השבת, שהוא מאשים חלק ממנהיגי הדור שנפלו בחטא המרגלים, מנהיגי הדור גם מהתורנים. עכשיו, בקראת סיום הספר, אחרי שממש עברנו אותו כברדך ארוכה מאוד, סביב ארץ ישראל, עכשיו מדבר על משהו ששייך כמובן לשיבת ציון, אבל מזווית נוספת של הצורך להיות מאוחדים, הצורך לברוח מהמחלוקת. ואם אמרנו שארץ ישראל שייכת לפרשת שבוע, אז זה פרשת שבוע שקראנו השבת, שאנחנו עכשיו לקראת סוף החצי הראשון של השבוע, יום שלישי, עוד מעט כבר אור ליום רביעי, ואז כבר מתחילים להסתכל על השבת הבאה, אז הנושא שמדבר עליו עכשיו, שזה לברוח מהמחלוקת ורבות שלום, הוא ודאי תולדה ופרי של פרשת קורח שנקרא אותה השבת. אחד, אתם צריכים לדעת חבר'ה שכל פרשה שיש בתורה, זה לא בגלל שהתורה זה סיפורים יפים לילדים. האמת היא שהתורה זה סיפורים מאוד יפים לילדים. ויש לי נכדות שכשפוגשות אותי כל בוקר, כשלוקח את הנגן, אז הן אומרות, סיפורי תורה, סיפורי תורה, שאני אספר להן. אבל זה לא שהתורה נכתבה בתור קובץ סיפורים, אפשר לספר את זה וזה, אלא כל פרשה נותנת לנו פלש כזה, זרקור, על אחד מהיסודות שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבור מול עינינו. כי במדבר במשך 40 שנה, מן הסתם היו הרבה הרפתקאות, והרבה אירועים. ואם בכל זאת התורה הביאה דווקא את האירועים האלה, אז משום שפעם אחת התורה עשתה לדבר על ארץ ישראל, בוא תתקרב, תשב ליד מישהו שיש לו ספר. אפשר שניים בספר אחד. אבל האמת היא שכאן למטה יש מדף עם עוד ספרים. נכון? יש פה אמא בני שמחה. הנה, אז זה לא? זה ממראה הריאה. זה ממראה הריאה. האמת היא שיש בספרייה, אבל לא נתרח, כי שניים יכולים להשתמש בספר אחד. שניים בספר אחד זה טוב. יש אפילו שיר כזה, שנינו יחד תחת מטריה אחת, אז אם אפשר תחת מטריה אחת, בטח אפשר בספר קודש אחד, נכון? מדין קל וחומר, מחול הקודש. מטריה אחת שייך למזג אוויר החורפי שנפל עלינו עכשיו. לך תבין מה רומז עם קודש וחור בתמורות האלה במזג האוויר. טוב, אבל לא נכנס לזה עכשיו לתמורות האלה. אז רציתי להגיד שזה שייך לפרשת, שכל פרשה שמופיעה בתורה, יש לה את ה... איך הרב אייל ורד כל זה, נפש הפרשה. יש לה את העניין שלה המיוחד, שבשבילו היא נמסרה לנו, לא כסיפורים בלבד, גם אם אפשר להעביר את זה לילדים בצורה של סיפור יפה, אלא בתור מסר אדיר שצריכים להפיק ממנו לקח. ולכן גדולי ישראל תמיד אמרו, צריך לחיות עם הזמן, ואז שאותה, מה? צריך להיות מודרני, למצוא את הזמן? לא, צריך לחיות עם פרשת שבוע. ככה, בעל שם טוב, ככה רבי מלובביץ' בדורנו. אז בואו נראה, אנחנו נמצאים בספרים שנמצאים מול עיניכם, באות וו, שזה בעמוד שין דלת מם. עמוד שין דלת מם, שזה היפוך אותיות, כי הוא לא רוצה להגיד שין מם דלת, כי זה יוצא לא טוב, המילה שין מם דלת, אז הוא הופך את האותיות כדרכם של ישראל לשין דלת מם. המאמר הוא הפרק הרביעי שבסוף הספר, סעיף וו. אז מי שנמצא בבית ויש לו ספרים אחרים, לא יחפש דווקא את המספר עמוד שין דלת מם, אלא הפרק רביעי, שזה הפרק המסיים את הספר, וסעיף וו שלו. רק לכבודו של אוריה ולכבוד הקוסטה, אני אברך עליו, בסדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושתם גן עדן, אתם הזה. זה מה שמגישים בגן עדן. אבל שם המתמי בריאות זה בלי צוקר. תודה רבה, אוריה, ישר כוח. טוב, יש לכולם, לכל החברים היקרים? אם אנחנו ציבור גדול. מרגלה בפומד רבנו הקדוש מצאנז, זצל. רבנו הקדוש מצאנז, צאנז קלויזנבורג, זה חסידות אחת. היום הם גרים, אתם יודעים איפה, בנתניה. והוא מתכוון לרב חיים מצאנז. רב חיים מצאנז בעל הדברי חיים, הוא הדמות הכי ידועה, למרות שכל האדמו"רים של צאנז הם באמת גדולי ישראל ובקיאים גדולים מאוד בש"ס, ויש להם מפעל הש"ס מאוד מפורסם, והרבי הקודם הקים את ההתיישבות העצומה הגדולה שלו בקריית צאנז בנתניה, בבית חולים לניאדו, ויש שם מלון גלי צאנז והמון בתים, מאוד מאוד נפלא. הוא ברח, הרבי הקודם, מניו יורק, ברח לניו יורק, וכל ילדיו מתו, ילדים רבים מתו, והוא הצליח לשקם את עצמו, והעלה את הקהילה שלו, אלה ששרדו, העלה אותם מארצות הברית לארץ ישראל. יש הרבה סיפורים עליו, אבל לא נכנס לזה עכשיו. אז מרגלה בפומד רבנו הקדוש מצאנז, שזה לפניו, רבנו חיים, אני מקווה שאני מדייק בסדר הגדולים והדורות, אבל... לא כל כך מהותי, לספר משל נפלא לאחד שטעה במדבר גדול וארוך ימים רבים, ולא מצא את הדרך הנכונה להביאו לעיר מושב, לצאת מהמדבר. למה הוא לא השתמש בווייז, חבר'ה? כנראה שלא היה אז ווייז, נכון, חבר'ה? כנראה שלא היה לו GPS ולא ווייז. ובהולכו נבוך ענה וענה, ככה בביטוי בתנ"ך, ענה וענה, פגש באחד זקן, באיש אחד זקן, שבא לקראתו. אז הוא שמח, זה שאיבד את הדרך, שמח שמחה גדולה, בחושבו שהאדם זה, הזקן, זקן קנה חוכמה, בוודאי ינחנו בדרך נכוחה, לצאת מהמדבר היום הזה. שאלו, אי מזה בא? מאיפה באת? ולאן אתה הולך? וסך לו, האיש העובד, לאיש הזקן, את דאגתו, כי זה ימים רבים אשר הוא טועה במדבר הנורא הזה, ואינו מוצא מבוא, דרך, מסלול, להיכנס לעיר, וביקש ממנו לרחם עליו שינחנו במעגלי צדק להצילו מהמבוכה. זה מזכיר את הביטוי גן המבוכה שהביא הרמח"ל, במידת הזהירות, שתראה ככה את העולם הזה, שהוא בא. עכשיו תראו, זו תשובה מפתיעה שאתם לא מצפים לה, שענה הזקן לאיש הזה. ענה הזקן זה, שגם הוא באותו מצב, לא סתם הוא זקן, הוא כבר הרבה שנים מסתובב שם, טוב שהוא שורד, שגם לא קרה מקרה כזה, ושהוא גם כן טועה במדבר הזה, לא רק ימים רבים, אלא שנים רבות, עד שנעשה זקן. ועד כעת לא מצא מסילה לצאת מהמדבר הגדול הזה, ולא טוב גורלו מגורלו, אז זה די מבאס, נכון חבר'ה? לא רק שהוא לא מעודד אותו, אלא עוד מדכא אותו, כי הוא נהיה כבר זקן מרוב חיפוש הדרך. ובכל אופן הוא נתן עצה אחת שתועיל לשניהם, הוא אמר, איפה שאני הלכתי, ואיפה שאתה הלכת, שנינו, בוא לא נלכת יותר, כי אנחנו יודעים שהדרך ההיא לא מובילה לשום מקום. אני זוכר ערב אחד בטנקים, אני טנקיסט, למי שלא יודע, מי שלא רואה את שאני שרפתי בטנקים במלחמת שלג, היום לפני 41 שנה או השבוע. בכל אופן, אני זוכר שפעם איבדתי את מחט הירי בסדן של התותח. עכשיו תבינו, תותח בלי מחט ירי זה כמו גוף בלי נשמה, כי איך אפשר לראות אם אין מחט ירי? והיה שם מפקד הטנק, והיה שם הטען והנהג, וכולם התנדבו לעזור לי, לחיימקה שלי, זה נקרא באחד מהשירים, מבולבל, לחפש את המחט ירי, כי פירקתי את הסדן, אמנות נפלאה, מאוד אהבתי לעשות את זה, אבל מרוב שהתלהבתי, שמתי את המחט ירי באיזשהו מקום, רצפת שריח, לא יודע איפה, ונעלם. עכשיו לך תצא למלחמה בלי מחט ירי, או אפילו למטווח תותחים. אז אמר לי המפקד, בוא נעשה ככה, איפה שכבר חיפשת, לא נחפש. עכשיו אני נזכר בזה כאן, בסוף מצאנו וירינו. אבל בוא נחזור לעניין, רק אחת מייעצהו, שבדרך הזו שהלכו עד כה, לא ילכו מעטה. כי בדרך הזו ודאי לא ישיגו רוחות חיים, זה במובן של לא נצא ראש, לא נצא מהמקום הזה, כאשר נוכחו לדעת שניהם, שבאותם מסלולים שמלכו בהם, אותם כיוונים שהם לקחו, לא השיגו חפצם בדרכם שלחו עד כה, אלא מוכרחים לבקש להם דרך חדשה, וללך בה בכוח משותף. עכשיו אולי איש יתראו יעזורו אל אחיו, יאמר חזק, טובים השניים מן האחד, ויצליחו, כי טובים השניים מן האחד, פסוק המפורסם, ואז יש לקוות שבעזר השם ישיג מתנת נפשם, כדי שתוכלו לישון הלילה. אני אומר, בסוף הם יצאו מהמדבר חבר'ה, גם הזקן וגם הצעיר יותר. זה המשל שהוא ודאי יפה, והנמשל הוא מאוד פשוט, שאם עם ישראל עובר תקופות ארוכות של גלות, ויש לו כל מיני כישלונות בתקופה הזאת, דרכים שהוא אוחז בהם, שלא הוציאו אותו מהגלות, לא הובילו אותו לישועה, לגאולה, לארץ ישראל, אז גם אם הוא לא יודע בדיוק איך תבוא הגאולה, לפחות הוא יודע איך היא לא תבוא. כלומר, באותם דרכים שהוא תקוע איתם 2000 שנה, שהוא מתכוון להגיד, המחלוקת, שנאת חינם, הרי זה מה שביא לחורבן בית שני, ולצרינו השטן הזה המשיך לרקד בגלות בקהילות ישראל. וגם הנקודה השנייה של מאיסה בארץ חמדה, שזה היה חטא המרגלים שקראנו עליו השבת, כפי שהזכרנו, ועוד לא תוקן, ככה מביא הרב באגרות, אגרות אריה, שעוד תיקנו אחד מריבו ממה שצריך באהבת ארץ ישראל והכרת כבודה וערכה. ועל זה ירמיהו מקונן במגילת איכה, כשהוא שואל, ואנשים שואלים, איכה ישבה בדד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, אז התשובה, בחוד תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה. בחוד תבכה בלילה, זה באותו לילה שהייתה בחייה של חינם, כשחזרו 10 המרגלים, מתוך 12, ודיברו רעה, בחוד תבכה בלילה. אז אם הייתה מפסיקה לבכות, ניחה, היינו יוצאים מזה, נגלים, אבל דמעתה על לחייה, אותו בכי שבחור מרגלים בלילה, עדיין לא נוגב, עדיין בוכים, אומרים, לא רוצים את ארץ ישראל. אז איך אפשר שתבוא גאולה, אם דמעתה עדיין על לחייה? אז בואו נקרא, כמו כן אני מהדורנו זה, שכנסו אותנו, מי כנסו אותנו? הגרמנים ממחשימם ועוזריהם, בקור ברזל ובתנור בוער כאש. הוא יודע בדיוק מה קורה. היו כאלה שלא ידעו, היו בתוך המחנות ולא הבינו מה זה הכבשנים. אבל הרב כאן יודע, השם ישמור. ובאבונותינו הרבים, רוב מאחינו בני ישראל לשווי אירופה נעבדו. כלומר, הוא כבר מדבר בשנת תפשין ג' שנתיים לפני סוף המלחמה, והוא אומר, רוב הוא לא עובד עם איזה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אבל הוא יודע שרוב יושבי אירופה היהודים נעבדו בקור הברזל, האש הצורף המצרף הזה, והמעט שנשארו הם ממש כעוד המוצל מאש, שמחפשים לשרוד עם שרידי חרב, והנה ראינו ונוכחנו לדעת שהדרך שהלכנו עד כה באיכות הגלות, בשתי הנקודות של, שכאנו פחות מזכן נקודה הראשונה של ארץ ישראל, היא מוזכרת לראות כל אורך הספר, אבל היא מוזכרת הרבה, והנקודה עכשיו שהוא שם את הדגש במאמר הזה, זה המחלוקס, המחלוקס ששייכת לפרשת קורח. הקיצור, שהייתה מלאה במחלוקת, ופירוד לבבות, ובמפלגות שונות, ובשנאת חינם, זה מוכר לכם גם כן מזמננו או כבר לא? חוץ מהבית הזה, רחוק מהבית הזה, נכון? ומחומר אין, בעזרת השם, ונקווה שגם בעם ישראל לא יהיה. לא נחם אותנו, זה הפסוק בפשט בשלח, ולא נחם מלוקים דרך ארץ פלישתים, אז הדרך הזאת שמחלויקס ושנאת חינם, ופירוד לבבות, בין אם זה בין איש לחברו, גם בן אדם לחברו, בין אם זה בין איש לאשתו, בין אם זה בין קבוצה, בתוך קבוצה עצמה, מקבוצה לקבוצה ובתוך כלל ישראל, כולם נגד כולם. אלא אדרבה, נחם אותם אל הכליה רחמנה לצלן, ששם אצלנו, וכמו שכתב רבנו הרימה, אתם יודעים איזה הרימה, נכון חבר'ה? שפרס את המפה על השולחן ערוך, כתב את הגאותיו על ספר קודשו של השולחן ערוך, שכתב רבנו הרימה בתשובה, ישות הרימה, שראה כמה קהילות שנחרבו על ידי מחלויקס. אז אפשר גם להסביר את זה בצורה ריאלית, רציונלית, נגלית לעין. יש מחלוקת, אז אחד מכה את השני, אחד אוכל את השני, מלשינים, מה שהיה הרבה מאוד, ומויסרים לגויים אחד על השני, אז אין תקווה שהקהילה תשמר. אבל בצורה פנימית זה ריקבון שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו ריפוי, אלא אם כן יפסיקו, אבל כל עוד רק מה זה, אין סייעת דשמיא, אין ברכה. הברכה שורה משם כללי על עם כולל. השם של השם זה שם של אחדות, הכל אצלו זה שלמות, מילוי וכלליות, לא יכול לשרות על קמצא בר קמצא, על נמלים, על פירוד, על קטיעה, על קטנויות, כמו שנקראו שמותיהם, שיכול שקראו להם מוישב ינקל, אבל בגמרא אמרו קמצא בר קמצא, לתאר את המציאות הזאת של נמלים, של פירוד, של התקטנות. כך אומר המהר"ל בתחילת נצח ישראל, על הגדה של קמצא בר קמצא, חרבה ירושלים בבית שני. בכל זה יש לתלות רק בריבוי המחלוקס שהייתה בישראל, כאשר כתוב באור זרוע הגדול, אחד מגדולי הראשונים, בתשובת רבי חסדאי, כמה שנואה, משהו שרבי חסדאי זה אחד מהגאונים שמצוטטים באור זרוע, כמה שנואה המחלוקת שגורמת כילוי ממון ישראל והסתלקות השכינה, ואותו דבר ראיתי באיגרת של הרמב״ם לבנו, שומר כל הפגעים בממון, בגוף ובנפש, הם כתוצאה ממחלוקת. הגוף של האדם נאכל והממון שלו מסתלק והנפש רוח שלו הולכת לאיבוד. עכשיו צריכים להגיד לכם את הדגש שצריך להדגיש את הנקודה המרכזית. הרי אצל בני תורה, אלה שלומדים את הספר הזה, אצל בחורי ישיבה, אצל תלמידי חכמים, המחלוקת היא בדרך כלל לא על השאלה מי יזכה בגביע ביתר ירושלים או מכבי נתניה. אני צודק, נכון חבר? כלומר, כבר יש פתרון לשאלה הזאת, אבל לא על זה יזרקו אבוקות למגרש ויעשו פיצוצים וכו'. המחלוקת היא בדרך כלל על הדברים ברומו של עולם, מה שנקרא מחלוקת לשם שמיים. נכון חבר'ה? כלומר, כל אחד בטוח שהעמדה שלו היא בדיוק רצונו של הקדוש ברוך הוא, ושהוא מייצג את רצון התורה, ושמה ששני אומר זה כפירה ופיקורסות וכו'. נכון חבר'ה? שם הבעיה מתחילה. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אפשר להסתדר איתה. מחלוקת לשם שמיים, איך אני יכול לוותר? הרי אני מייצג את הקדוש ברוך הוא כאן, והשני מייצג את השטן. השני לא מבין שום דבר בענייני אמונה ומצוות וכו', אז אסור לי לוותר. אבל להבין שכמו שאני רואה זווית ראייה מסוימת, ואני לא מדבר בינינו לבין מי שעוקר תורה ומצוות, נגיד רפורמים, ודאי שבאופן אישי גם אותם אסור להרחיק, אלא אסור להחזיר אותם, אבל התפיסה הרפורמית, אנחנו לא נעשה אם התפיסה הזאת היא ותרנות, היא פשרה ושלום בית, כי זו תפיסה שעוקרת את התורה. אבל אני מדבר על בתוך היהדות, בתוך היהדות הנאמנה, בתוך שלמי אמוני ישראל, יש כיוונים שונים, רבים מאוד, אבל כל כך קל אפשר ביצר הרע לגלוש למחלוקת, שהכותרת תהיה, זה לשם שמיים. ומחלוקת לשם שמיים, קשה מאוד לעצור את האש שבה. הרבה יותר מפחידה, ושאלתי פעם את מורי ורבי, הרב ישור רוזן זצל, מה הוא עושה כשהוא רואה מחלוקת לשם שמיים? אז אמר, אני בורח ממנה כמפני אש. אמרתי לו, אולי הרב לא שמע, אני שאלתי על מחלוקת לשם שמיים. אז מה, שמעתי אותך טוב. אני לא מכיר בדורנו מחלוקת לשם שמיים שלא נגמרת במחלוקת אישית. וזה כתוב כאן בהמשך. לא ידעתי שלדבריו יש מקור, הוא מביא את זה מאחד מגדולי ישראל, שמע, אין בימינו כבר מושג כזה, כמו שהיה בימי הלל ושמי. אז אתה רואה מחלוקת לשם שמיים, אל תיקח צד. תברח. עכשיו, ברור שכשיש מישהו שצריך להנהיג את עם ישראל, ראש ממשלה או משהו, צריך להכריע. אבל נדבר כעת על רובנו ככולנו, כשאנחנו רואים מחלוקת שיש בין שתי ישיבות, או בין שני תלמידי חכמים, תברח, לאן שאתה, הכי שאתה יכול. אל תהיה שם. כי חלק מאלה שחלקו בפשט שבוע, עשו זה לשם שמיים. קורח עשה זה לשם כבוד. דתן ואבירם עשו את זה, בגלל שאיפה שאומרים אקשן ואש, מכות, הם רצים. זה בשבילם, הם חושבים על ברזלים, רואים מכות, רואים יש מכות, חבר'ה, בוא נרוץ. זה היה דתן ואבירם. אנשים ניצים כל הזמן, חפשים ריב, אבל 250 או 16 סנהדרין, הם באמת רצו להקטיר קטורת, רצו להתעלות, ולא הבינו למה זה ניתן רק לכהן אחד, כהן גדול. וזה, והסוף שלהם היה מר, ונשרפו כולם. כל מחלוקת היא איומה ונוראית. באיזה יום בשבוע לא נאמר כי טוב, חבר'ה? מששת ימי בראשית, או שבעת ימי בראשית, באיזה יום לא נאמר כי טוב? יום שני, נכון? למה? כי באותו יום הייתה מחלוקת לשם שמיים. הקדוש הוא הבדיל את השמיים העליונים מהמים התחתונים, זה המחלוקת הראשונה שיש בעולם לשם שמיים, ולא, ועוד הקדוש ברוך הוא עשה אותה, ולא נאמר בכי טוב. זה יותר וורט, אבל וורט יפה. בואו נמשיך. וכיוון, והסתלקות השכינה השם מרחם, וכיוון שאין שכינה בישראל, אין שומר ישראל, כי זה הולך ביחד. כי השרת השכינה, הברכה האלוקית, כשהקדוש ברוך הוא נמצא, אין שכינה, אין שומר ישראל, אין סייעתא דשמיא. ואז אומר, משמעתכם בתחילת הדבריי בהקדמה, וכעת אינו לפניי. הוא אומר, הספר הזה לא לפניו, אבל זוכר אותו. וכל הספרים לא לפניו, הוא נמצא ממש באש הבוערת בברגן בלזן. וכבר כתב רבינו הנודע ביהודה, אתם מכירים נכון, רבי חזקאל לנדה, ענק בישראל, על השולחן ערוך יש לו תיארות שנקראות דגול מרבבה, הנודע ביהודה זה השוט המדהים שלו, לגאון רבי איציק המבורגר, מה שאמרתי לכם בשם הרב ישוע רוזן, ולא ידעתי שמה שאומר יש לו מקור, לא עכשיו, אלא לפני 300 שנה, הנודע ביהודה הוא דור אחד לפני הגרא, זה אם ככה 280 שנה, שאין מחלוקת לשם שמיים בזמן הזה. ואם הוא כתב כן בימיו, שעוד היה דור בסדר, דור דעה, ענן, יתמי די יתמי, יתומי יתומים, מה נענן הבטרי, מה נגיד אחריו, ביחס למחלוקות, האם נצטרף למחלוקות או לא. אתם מבינים חבר'ה? נגיד, בימינו יש מחלוקת ידועה בין חכמים, לגבי עלייה להר הבית. ואני לא מדבר כאן מי שעולה להר הבית בלי תבילה, או עם נעליים, או במצב שהוא לא יכול לעלות מכל מיני סיבות של טומאה וכדומה, אז הוא לא יכול, אותי לא יכול לעלות. בכל אופן, לא על זה נדבר, נדבר משולה ממש בקדושה, בתרה. אז יש שומעים בחור, ויש שומעים בחור, כידוע, יש רבנים לכאן ורבנים לכאן. מה העצה שלי לכם, חבר'ה? מה אני מייעץ לכם? מה אתה אומר? לא להיכנס למחלוקת, כלומר, לא לתת, לא לפרסם דעה, לא לצאת בקולות וחצוצרות, כי זה מחלוקס. מחר זה מחלוקס, ויש דעות לכאן ולכאן, אז מן הראוי שבני תורה, אני לא מבקרת מה פרקטית יעשה כל אחד, אבל מבחינת הדיבור והוויכוח והכתיבה והצעקות, אל יהיה חלקנו בבעלי מחלוקס. בסדר, דוגמה. אין מחלוקת לשם שמיים בזמן הזה. נכון? זה משפט מזעזע, חבר'ה? אין מחלוקת לשם שמיים בזמן הזה? אתם מזדעזעים כמוני? אני רואה שאתם עדיין יישובים על הכיסא, חבר'ה. זה מזדעזעות, הכוונה להתחיל ליפול מהכיסא. ואם הוא כתב כן בימיו שהיה עודו דעה, ענניית ברוך הבא. ענניית מדיית ממן ענייה בטרי. החבר'ה שמפיקים את השיעור זה אוריה ואריאל, שיעור הבא, תביאו גם מהספרי, בזרד השם שני רחמים, עד שבוע הבא, תביאו גם ספרים מהספרייה. בסדר, לא רק מכאן, יש בספרייה ספרים יותר כריכה כחולה, ישנה. עוד איזה הרבה ספרים יפתור לנו את הבעיה, ואני מקווה שלא יפתור את הבעיה, שיבואו עוד הרבה. בכל אופן, ברוכים הבאים לכולם. בגלל כן, אין לנו אתה, אני במות שמ-מ-מ בספרים שלכם, סוף סעיף ו' בכל הספרים, שנשארנו במתי מעט ונינו שרידי, עם שרידי חרב. הפסוק הידוע בירמיהו, מצחם במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. למה דווקא להרגיעו? תוציא מהם את המחלקת שהיא משלהבת, נכון? הרגיעו ישראל. יש פסוק ידוע, ובני קורח לא מתו. אתם מכירים את הפסוק הזה? ובני קורח לא מתו. אז אמרו חזל, בכל הדורות יש כאלה שממשיכים דרכו של קורח. בני קורח לא מתו, תמיד יש את המחלוקת. אין לנו לעשות אלא כדברי רבנו החתם סופר, או כמו שאתם אומרים, החסם סופר, והוא היה מהונגריה הרב הזה, אז זה מהרב של כל רבותיו, לתווך השלום בינינו, כמו שעשה אהרון הכהן. אתם מכירים את המזלות? לתווך, כמו מתווך של נגלן כזה, אז לתווך את השלום בינינו, ולקרב, אז אין הכל לתווך השלום ולהגיד, בסדר, תעשה את העבירה, או אנחנו אומרים לך ישר כוח לעבירה, ודאי שאנחנו בדרכי נועם, בנעימות, באהבה, נשתדל לתקן עבירות. זה לא שלתווך את השלום בינינו, זה אומר, בואו נעלים עין, ודאי, מקום שיש להוכיח, תוכיח, מקום שישמעו דברים, ישמעו, יגידו לך להיות שותף לדבר עבירה, כדי שתייחדות, אל תהיה שותף לדבר עבירה, כי אין יותר לזה. אבל לתווך את השלום, לא צריך להעלות את הנקודות שבהם אנחנו נפרדים זה מזה. יש לי חברים שהם מפגינים כל מוצאי שבת נגד הרפורמה, נגד התיקונים המשפטיים, מה שאני אספר לכם מדי פעם. ואני, לא בדיוק, אני בצד השני. אבל אנחנו קבענו, בגלל המלחמות היהודים האלה, להיפגש כל שבוע, שבועיים, ומה לעסוק, לא בפרלמנט של פוליטיקה, אלא בלימוד תורה. בספר הזה שאנחנו בסוף השיעור נעיין בכמה פנינים שלו, פניני הרב חלאפ, כפי שהתרגלנו בשבועות האחרונים, ואנחנו נשב איתם, והם לא שומעים תורה מצוות במובן רגיל, לא חופשי כיפה, והם מבסוטים, עד אגב, קניתי להם כמה ספרים, אמרתי, זה שווה את ההוצאה הזאת, והם באים כל פעם מהספר, יושבים במודיעין, באיזה בית קפה, מרוויחים איזה קפה טוב, ו... מה אתה אומר? להבין? להקשיב, ודאי. אלה דברים שכובשים את הלב. כל שבוע אנחנו רואים כמה דברים מתוקים מדבש, וגם השבוע נראה. עוד רגע סמר, נראה.
חתם סופר אומר שהמיקוחים צריכים להיות למען האמת, לא? שכאילו גם מתבקרים, אז לא בשביל... רק כדי שימצאו את האמת.
כן, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל ודאי שהוא לא רוצה שיהיה את הצעקות והריב. אם יש צעקות בבית מדרש בסוגיה שעומדים בחברות, אז זה בסדר חבר, כי זה צעקות של אהבה, את והב בסופה, בסוף אבים, זה לא צעקות של מחלוקת. מחלוקת הכוונה שאני אומר ככה ואתה אומר ככה ופגעת בי ואלבת אותי, וזה שקר ותרמית מה שאמרת ואתה הורס את עם ישראל, זה לא נאמר בבית המדרש. ולקרב אחדים אחד אל אחד, ולראות את המעלה, עד רבה שנזכה לראות כולנו במעלת חברינו, מי אמר את זה? מי אמר את זה? עד רבה שנזכה לראות רבי למלך מניז'נסק, לתווך השלום בינינו ולקרב אחדים אחד אל אחד ולחזק האחדות בינינו ולהתחיל חיים חדשים לגמרי שלצרינו הוא כבר לא זכה לראות כי נרצח שם בשואה ולנתק מאיתנו המוסרות הישנות שגרמו פירוי לבבות בינינו ויתורגם בלשון אחר ואני אחסוך לכם את הקריאה של הדברים ביידיש כי אני רק אצחיק אתכם אני אקרא ביידיש, אני לא יודע לקרוא יידיש, אבל נסתכל בספרה 63 למטה, עלינו להתחיל חיים חדשים לגמרי, לנהל חיים של ייחוד המחשבות, כלומר, שלכולנו תהיה מגמה אחת, לא שנחשוב כולם אותו דבר, אבל שהיעד, שזה בניין עם ישראל, יהיה אחד, חיים של אחדות, ולקבץ כל הכוחות שנשארו עוד, מי שעוד נשאר, טוב, יש גלויות שלא נפגעו כל כך כמו באירופה, כנניח בארצות הברית, לא נפגע אף אחד. באפריקה יש מקומות שכן הנאצים הגיעו, יש מקומות שלא. ובארץ ישראל, ברוך השם, הנאצים נעצרו, נבלמו במדבר אל אלמין כידוע. ולקבץ כל הכוחות שנשארו ביתר פליטה, בעמנו בני ישראל עוד כאיש אחד. הדגש הוא קודם כל איש אחד, אחרי זה בלב אחד. איש אחד זה ישות אחת. והישות אחת הזאת יש לה גם מגמה אחת, אבל לא להתחיל במגמה, ואז אם מישהו רוצה אחרת, אז הכל מתפרק, אז זה מתחיל ממקשה, מבטן ומלידה של עם אחד, אז יהיה השם בעזרנו לבנות את הנהרסות, ולעשות לנו קיום עומד וחזק בעולם, בוודאי שאם זה לא פעל מה שהוא אמר, אז והגיע חורבן עלה קורת על הקהילות באירופה ובעוד מקומות, אבל זה בטח רלוונטי ונפקמינה והכרח להפיק את הלקח לנו כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, ולא נהיה עוד לשמצה בגויים. מתי אנחנו לשמצה בגויים? כשאנחנו מפורדים, כי השם ישרה שכנתו בינינו ויש שומר עלינו, כדברי רבי חסדאי, שמכלל לאו אתה שומע הן. שם רבי חסדאי שהוזכר כאן אמר שזה מחלה את ממון ישראל ומסלק את השכינה, ואם אין שכינה אז אין שומר ישראל, אבל ההפך הוא הנכון, כלומר כאשר עם ישראל כן מתחבר, אז מכלל לאו אתה שומע הן. הייתי שמח להמשיך, אבל מחר אני רוצה גם לראות קצת מהספר השני שיש לפניכם, שהחבר חילקו בטוב ליבם. אז נעבור לספר מפניני הים שיצא בחודשים האחרונים, שזה ניצוצות והערות מתוקות מדבש מתורת רבי יעקב משה חרל"פ, וזה מה אתה אומר? לא, הים זה יעקב משה. והוא מיוחס האישיות שלו לים, כי בליל שביעי של פסח, שירת הים אצלו בשכונת שערי חסד שבה היה הרב, שערי חסד זה קרוב אלינו, זה ליד נחלאות, שכונת שערי חסד, שם יד רחביה, שם היו מתרכזים כל גדולי וחכמי ירושלים, גם עמך בית ישראל, עמך הירושלמים, ושרים לתוך הלילה במנגינה מיוחדת שהוא ירש אותה מאבות אבותיו, ששומרים שזו המנגינה שאיתה חצו עם ישראל את הים בים סוף, מנגינה נפלאה, לא אחזור עליה עכשיו. בכל אופן, זה בליל שירת הים בשביל של פסח. ואני נמצא שם כל שנה. הוא כבר לא נמצא שם, אבל תלמידיו נמצאים שם בשכונת שערי חסד, והדברים שמחים כיום נתינתם מהר סיני וכיום חציית הים שם. ומומלץ לכולם. גם כאן במכון יש שירת הים. גם באותו ניגון שהרב חרל"פ הביא. טוב, על מה אתם חושבים אנחנו נלמד היום? על הנושא של אחדות. האם תכננתי את זה מראש? לא. אבל אחדות זה הנושא שקראנו ברב טייכטל, וזה מה שנקרא ברב חרל"פ, בלי שבכלל התכוונו, אבל לשם הגענו בסדר הדברים שבוע שעבר. אז זה עמוד, המספר עמודים הוא למטה, למי שמחפש, יש מה חומות ירושלים, ועמודים מוחבאים, מספר עמודים בין הבניינים והמגדלים. אז בעמוד 21. בסדר, חבר'ה? טוב, אז בואו נמשיך. אחדותם של... אריאל, מצאת? Did you find it? עמוד 21. אחדותם של ישראל אינה נפסקת לעולם, גם בזמן שבחיצוניותם הם פרודים. קודם כל, השנה שבה זה נכתב זה תשנ"ו, שזה שנה אחרי השואה, שנתיים לפני מלחמת השחרור וקום המדינה. ימים קשים בישראל, אצל, לחי, הגנה, פלמ"ח, סזון, דברים קשים, ועוד לפני אלטלנה שהוא הוטבעה, ויש לך בחיצוניותם הרבה הרבה פירודים, וממשיכים ככה לכל אחד השני, והבריטים מנצלים, הבריטים, המנדט הבריטי שלה כאן, מנצלים את המחלוקות. מעודד הרב חרל"פ את ישראל ואומר, גם אם בחוץ זה נראה מלא בקטגוריה, נראה מלא בפירודים, הפירודים האלה מכסים, זה לא מצדיק את הפירודים, זה לא מצדיק שיש בפנים משהו אחר, אבל לפחות נקום ונתעודד שיש נקודה פנימית עמוקה, שהיא כמו הנקודה האחרונה נקרא לה, זה אותו פח אחד של שמן חתום בחותמו של כהן גדול, שהיה בחנוכה, שזו הנקודה היהודית האחרונה נקרא לה, ששם האחדות קיימת. אחדותם של ישראל אינה נפסקת לעולם, גם בזמן שבחיצוניותם הם פרודים. יש סעיף כזה באורות, אורות התחייה, סעיף קפה, שרב כותב שם על המחלוקת בין תלמידי חכמים. והרבה פעמים מחלוקת בין תלמידי חכמים, כמו שדיברנו, מחלוקת לשם השמיים היא קשה, כי כל תלמיד חכם יש לו את הדעה התורנית שלו, שהיא ודאי יש בה הרבה אמת, והוא לא רוצה לוותר עליה, כי הוא מרגיש שבזה הוא מייצג את הדעה האלוקית. מה שלא לגמרי נכון, כי הוא רואה זווית אחת, והשני רואה זווית אחרת, ואלה ואלה, כמו שאמרו על מחלוקת בית שמאי בית הלל, בגמרא ביבמות, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אבל הוא אומר, גם אם יש המון קטגוריה, ככה הוא קורא לזה, במריבות, אבל יש מטמון פנימי של סגולה, שהיא עתידה להשתולט גם על החוץ. כלומר, בין תמדי חכמים, יש בפנים אהבה, והאהבה לא נפסקת גם כאשר הם כועסים ומקפידים ומסוכסכים, ואתם תכנים אמיתיים, לא דמי, לא, יש כזה ביטוי, ערב רב, אדם שהוא עוד לא רב, אבל הוא ערב להיות רב, עדיין לא הגיע להיות רב. ביטוי של אברהם שפירא. בכל אופן, קחו לדוגמה, הרב זצ"ל, כולם יודעים מזה הרב זצ"ל? הרב זצ"ל זה מרן הרב. עכשיו, עזרתי לכם משהו? בקיצור, הרב קוק, יכול להיות שיש צופה אחד בבית שלא יודע מי, אז הרב קוק זצ"ל, והרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה ראש אב בית דין בעדה החרדית. יצאו ביחד בתחילת הדרך למסע מושבות, ולימים נוצר ביניהם הרבה הרבה מחלוקות, פירודים, שהרבה מזה עשו אנשים מסביב, כל מיני לוויינים כאלה מסביב לחצרו של הרב זוננפלד, הם הדליקו אש, פלקטים, פשקיבילים נגד הרב קוק, כאילו בשמו. טוב, אבל זה הפך להיות מחלוקת בין שניהם. אז שאלנו פעם את הרב ציודה זצ"ל, אני זוכר, יושבים ליד השולחן, וברוך ששולחן הרב יושב, ושאלנו אותו כמה שאלות הגדולי ישראל. שאלה אחת שאני זוכר, למרות שחלפו מאז באמת 40 ומשהו שנה, הייתה, איך היו היחסים, הקשרים, בין הרב זצ"ל, הרב קוק, לבין הרב זוננפלד זצ"ל. אז אמר לנו, ידידות נפש. אמרנו, מה? ידידות נפש? אנחנו מכירים סיפורים. מה עם כל חילוקי הדעות? עשה ככה, דברים צדדיים. ככה הבן אמר. אז מה, הוא ייפה את המציאות? הוא העלים את האמת? חס ושלום. מה, היה לו איזה אינטרס? אין, אין. אלא רוצה להגיד, אז יצא פשקביל, יצא מודעה לקירות, ואנשים ליבו את האש מהחלוקת. אבל באמת, בתוך, הם אהבו אחד השני, כי ידעו להעריך את התורה של אחד השני. גם אם יצאו משפטים קשים, זה או שאחים גרמו את זה, או שבגלל המתח הכבד, אז יצאו גם משפטים. אבל רק משפט אחד שאני צריך להזכיר, שהוא לטובה כמובן, זה שבערב פסח, בחצות היום, או קצת אחרי חצות היום, רגילים להתפלל מנחה גדולה, בגלל שאת קורבן תמיד הקדימו בערב פסח, כדי להספיק להקריב את קורבן פסח, שבניגוד לכל הקורבנות האחרים, הוא לא היה בן תמיד של שחר, לתמיד של בן ארבעים, אלא הוא, התורה אמרה, שהוא יהיה על אחרי תמיד של בן ארבעים, ואז צריך להספיק, בייחוד אם זה ערב פסח שחל ביום שישי ועוד מעט שבת, אז מקדימים ומקדימים, אז רגילים להתפלל מנחה, שהיא כנגד התמידים, רגילים להתפלל אותה ביום, בערב פסח, בשעת חצות, כמה בית חצות וחצי, חצות וחצי שעה, בשעת מנחה גדולה. ואיפה מתפלים אותה? רבים רבים אומרים אותה בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, כי קוראים את כל פסוקי הקורבנות מתוך תפילה שמהרה נזכה להקריב קורבן פסח מחדש. הרב זוננפלד סיים את תפילתו ועלה במדרגות של הרובע היהודי, אתם מכירים, מדרגות אולי ברמה שונה מהיום, אבל עלה מהכותל אל הרובע, כלפי יציאה מהעיר העתיקה. ובאיזושהי נקודה, הרב קוק מופיע בכיוון השני, הוא סיים את כל תרדות החג שלו, הרב ראשי לישראל, ויורד במדרגות, הולך במדרגות כלפי מטה, לכיוון הכותל ונפגשים שניהם. הרב עם המלווים שלו, והרב זוננפלד עם המלווים שלו. לוחצים ידיים, ואז אנשים קצת במתח, כי זה היה ימים של התגלה מחלוקת ביניהם. אנשים לא ידעו מה יהיה, פתאום הם שומעים את הרב זוננפלד אומר משפט, כמעט התעלפו. הוא אומר, אני מאחל לך ששנה הבאה יהיו רגליך בוססות ביום הזה בדם. וואי, 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 וואי. היו בטוחים שזה חלק אבל מה זה חלק? הקצנה של העסק. והרב קוק אומר לו, אמן, תודה רבה. לא מבין מה קורה כאן. אז כשקצת נפרדו, אז שאלו את הרב קוק, מה הוא אמר לך? זאת אומרת, הוא יחל לי ששנה הבאה נהיה כהן גדול, ושרגלה יהיו בוססות בדם שחיטת הפסח. החפץ חיים אמר הרב קוק, אם בית המקדש ייבנה בימיך, אתה תהיה כהן גדול. לא כולם יודעים את זה, לא כל אחינו החרדים יודו בזה, אבל ככה כתוב בספר מפורש, וככה נאמרו דברים בעל פה, ידועים, שתלמד, אמר לו, תתחיל ללמוד סדר קודשים בעיון, כי אם בית המקדש ייבנה בימיך, אתה תהיה כהן גדול. אז קיצור, זה הפסקה הראשונה. בואו נראה את הפסקה השנייה, שהיא יפה לא פחות. ועם הרבה שנים לפני כן, תפריש פי ג' זה 23 שנים לפני מה שקראנו בפסקה הראשונה, עד מתי, אתם אומרים חבר'ה, וזה ממש נוגע ללב מה שכעת נקרא, עד מתי, כמו שחבדניקים אומרים, עד מוסוי, עד מתי לא נעמד לדעת כי ההבדל בין השיטות אינו צריך לגרור אחריו הבדל לבבות. וואי, וואי, וואי. שיש לך שיטות שונות, אלה חסידים ואלה מסנגדים, או אלה ציונים ואלה חרדים. בסדר, אבל לא צריך לגרור אחריו הבדל לבבות, צריך, בסדר, תמשיך בשיטה שלך, תגיד את הדעה שלך, 100%. אחדות זה לא אחידות רגילה, מה בסדר, אבל שלא יהיה קרע, שלא יהיה שנאה, שלא יהיה הבדל לבבות. קל לכתוב את זה, אבל יותר קשה לממש, נכון חבר'ה? ליישם. אבל בואו נתחיל בצלם, בקטן, כמו כל אדם עם החבר שלו בחדר בפנימיה, או עם האח שלו בבית. טוב, עוד פסקה, הפכתי את הדף לעמוד 22. כשם שאין פרצופיהם דומים, זה גמרא ידועה בברוכס, בברכות. כשם שאין פרצופיהם דומים, וזה תמיד אני מתפעל מהקדוש ברוך הוא, כמה שטנצים יש לו בשמיים ממעל, שכל אדם נברא שונה מחברו. אולי תאומים קצת דומים, וגם אם לאט לאט רואים איזה הבדלים. אולי תאומי סיאם הם לגמרי, זה לא יודע. אבל בוא נדבר על ה-99.99%, אתה מסתכל נגיד בבית מדרש, כולם יש להם פרצוף אחר, נכון חבר'ה? זה מעניין, זה, כשאתה מטביע משהו בחותמת, בחותם, ומוציא מטבעות, למשל, כל המטבעות תהיינה דומות, נכון? וככל שירודים ברמת היצירה, נגיד, אל הבעלי חיים, אל הצומח, לדומם, אז זה נהיה הכל דומה, כמו שתי טיפות מים. מים דומים אחד לשני, כמו שתי טיפות מים. הצמחים, נגיד, תראה עצים. מדבר על עצים אותו סוג, נראים די דומים, עם קצת הבחנות. בעלי חיים, הפרות נראות די דומות, חוץ מהרפתן, שהוא יודע שזו צילה, וזו עדינה, וזו פנינה. בלי לפגוע באפישה, כן, פשוט אלה שמות שנותנים. ואחר כך, אצל בני האדם, גם אצל אומות העולם, כמובן שונים, ואצל ישראל בכלל, כל פרצוף זה עולם, ואינו דומה פרצוף, כמה פרצופים שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא, מדהים, לא? אבל לא זה הנושא כאן, הנושא כאן זה הדעות וכו'. כשם שאין פרצופים דומים זה לזה, כך אין דעתם דומה זה לזה. זה שיש ויכוחים בבני אדם, או בין בני זוג, זה לא בגלל שהם לא בסדר, זה בגלל שהם מגלים ומוצאים אל הפועל את אישיותם, אז אין בזה דבר רע. עיקר המטרה אינה אלא לקבץ, לחבר, לזווג ולאחד, כלומר לקשר. אתם מבינים חבר'ה, נגיד אדם מתחתן, במהרה בימינו כולכם תתחתנו השנה, בעזרת השם. האם הוא צריך לקוות למצב שבו כל מה שהוא יגיד אשתו תסכים, או כל מה שאשתו תגיד הוא יסכים? ואז יש שקט בבית, דממה, דממת מוות. לא יש שום דיון וויכוח. תראו לכם, חתן מתחתן, והוא נכנס לשבעה ימי הברכות, ופתאום היא אומרת משהו אחר ממנו. יש חתנים שהתפרקו מזה, יגיד, אני לא מבין מה קורה כאן. התחתנו כדי שנחשוב אותו דבר, לא כדי ש... אבל זה האלף בית בנישואים, שהשלמות של נישואים היא מתוך חיבור שתי שיטות, שתי דעות, ולא מתוך ביטול דעה אחת, נכון חבר'ה? ונסיים בוורד של הרב ישוע שפירה, אומר, אדם מתחתן עם אשתו כמוצא חן בעיניו, שהוא מוצא דברים שונים. אחר כך, אחרי שהוא מתחתן, הוא רב איתה מאותה סיבה. הוא שוכח שזה מה שגרם לו להתחתן איתה, בעזרת השם שלא נריף. תודה רבה לכולם.